מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, שלום דוד.
שבוע טוב בצלאל.
שיהיה לנו שבוע, שתהיה לנו שבוע של בשורות טובות בעזרת השם, מכל החזיתות והאירועים שמתרחשים כאן בתקופה של המלחמה.
כן, זה גם שבוע שבו ניפרד באמצע השבוע מחודש מר חשוון.
צריך להדגיש את המר חשוון שניכנס לכסלו.
כן, הוא היה מר מאוד החודש הזה, אין ספק.
אבל בעזרת השם נראה הרבה אור ושמחה בכסלו, יוביל אותנו למקומות טובים בעזרת השם בכל המובנים. עם ישראל ימשיך להתפלל ולהתחזק, להתחזק כל אחד מה שהוא יכול, ובעיקר להתפלל. זכור לי אגב, קראתי פעם, החפץ חיים, בתקופת מלחמת העולם הראשונה, לא ישן על המיטה שלו, כי הוא אמר שהוא בצער גדול, כי יש עשרות אלפי חיילים יהודים שנלחמים במלחמה ההיא, מלחמת העולם הראשונה, ואיך אפשר לישון על מיטה כשיהודים בסכנה? אז זה לא שונה גם היום. יהודים בסכנה
צריך... אני חייב לומר לך שזה גם המצב רוח, בכל אופן, של האנשים שאותם אני פוגש. נכון שיש סוג של חזרה לשגרה, אני קורא גם בדוחות שאנשים חזרו לחנויות ולקניות וכל זה, לא מלא מלא. כן, לא מלא מלא, אבל אתה יודע, 15% יותר קראתי הבוקר.
יותר משבוע
אבל...
שעבר, לא מ... כן,
לא, יותר מאחור בחודש האחרון. אבל צריך לומר משהו בעניין הזה. אתה רואה את המצב רוח בכל מקום, בכל מקום. מצד אחד יש את באמת התגייסות כל כך גדולה של כל עם ישראל, של כל הציבור. בכל מיני תחומים, בתחומי חסד, בתחומי אחריות, אתה יודע, אנחנו מדברים לא מעט על תושבי נתיבות ואופקים וערים אחרות שהתפנו מהבתים שלהם וצריכים עזרה ואותן משפחות צריכות סיוע, ואתה רואה אנשים שמסייעים להם. מצד שני אתה גם רואה הרבה מאוד הצהרות של תפילה ושל התעוררות ושל קבלות של אנשים. אתה יודע, אתמול אשתי סיפרה לי על ערבי הפרשות חלה שנערכים להם ברחבי הארץ של ציבור שבכלל לא קשור, לא היה קשור עד לפני המלחמה, וזה בהחלט מרומם ומחזק, מחזק מאוד. אבל מהצד השני אתה צריך לזכור בצלאל, שבכל פעם שאתה שומע על עוד חייל, על עוד נופל, על עוד אנשים שמסרו את נפשם, באמת יצאו לשם לרצועת עזה ונלחמים שם בכיני הטרור ובמרצחים, במחבלים הללו, וכל משפחה כזו של חייל שנופל, זה עולם, זה לא רק עולם, זה עולם ומלואו, והלב דואב עם הנפילה שלהם, הלב כואב ובוכה מאוד על הדבר הזה.
לגמרי,
43 לגמרי. נופלים עד עכשיו, וזה מזעזע, זה אמור זעזע כל אחד מאיתנו, כי זה משפחה. זה מעבר לאותו נופל שנפל, שזה החמור ביותר. אתה יודע, מדובר לרוב בבחורים צעירים, אבל זה המשפחות שלהם.
זה לא רק צעירים.
משפחה,
לא,
זה
לא
אבא, צעיר, אמא, גם, אחים, אחיות,
גם בנים ובנות. גם בעלי משפחות. גם כן, בעלי כן, משפחות. כן, בימים כן. האחרונים, אתמול ושלשום, נפלו שם גם בעלי משפחות. אולי נשמיע עוד מעט קטע של אחד מהם, רגע לפני שהוא נכנס לעזה, ששלח קטע מצולם לתלמידים שלו בבית הספר בירושלים, נשמע את זה בהמשך. אבל זה משפחות, זה כאב גדול כל אחד כזה שנופל. צריך לומר, אמנם כל אחד זה עולם ומלואו, אבל כמה הפחידו שאם ייכנסו לעזה אלפי הרוגים מבין החיילים, ואנחנו מדברים על סיטואציה אחרת לגמרי, יש גם הרבה סייעתא דשמיא, הרבה ניסים שם בתוך השטח,
כן, אי אפשר להתעלם מזה. הזכרת את מה שהיה צריך לומר ואת מה שהזהירו, אני רק רוצה לשים כוכבית וכמה הערות על ה... ראיתי אתמול את מסיבת העיתונאים.
רגע, שנייה, לפני שאתה מגיע למסיבת העיתונאים, כן. אני רוצה להשלים עוד נקודה אחת בהקשר לתפילות שדיברנו קודם. מחר, ערב ראש חודש כסלו, עם ישראל כולו מתאחד לתפילות של ערב ראש חודש, יום כיפור קטן, מעמדי תפילה בכל העולם היהודי בצהריים, כדי שקדוש ברוך הוא יגן עלינו, ישמור עלינו ויציל אותנו.
כן, תפילות זה הדבר שאנחנו הכי הכי צריכים בתקופה הזאת.
זה הכוח שלנו, אין כוחנו אלא בפה.
נכון. עכשיו תשמע, בוא נדבר רגע קצת פוליטיקה. אתמול ראיתי את מסיבת העיתונאים של נתניהו, שר ביטחון יואב גלנט, ושל השר בני גנץ. מעבר לזה, אתה יודע ששלושתם ישבו, חלקם, מה זה חלקם? רוב הזמן הם היו בפנים קפואות, אבל עם אמירות מאוד מאוד נחרצות.
טוב, לא ציפית שהם יחייכו שם.
לא, ברור. אמירות מאוד נחרצות, נרסק, נקטוש, נגדע, ננצח, נעשה. אתה, שאלתי את עצמי, ראיתי את כל מסיבת העיתונאים במלואה, עם כל השאלות של העיתונאים, שאלתי את עצמי, מה היה כאן ב-20 שנה האחרונות? זה היה אותו דבר. זה היה אותו דבר, כל הזמן. חמאס ישלם מחיר, והמרצחים ישלמו מחיר, והטרור ישלם את המחיר, ואנחנו ננצח, ואנחנו נקטוש, ואנחנו נעשה, ואנחנו נפעל, והכל זה. עכשיו, למה אני אומר לך את זה? כי אתה רואה בימים האחרונים, אחרי שאתה יודע, דיברנו כל כך הרבה על השמאל, שפתאום הפך להיות ימין, ואומר שצריך לחסל את חמאס, וישראל צריכה לשלוט ברצועת עזה, לשלוט שם ביטחונית, פתאום אתה רואה דיבורים של כן, אולי נביא את המתונים מהרשות הפלסטינית לרצועת עזה. בעצם לא השתנה כלום. לא למדנו כלום.
אני חושב שנתניהו אמר אתמול דברים מאוד ברורים. רשות פלסטינית לא תחזור לשם.
כן, אבל זה נתניהו אמר. אתה צריך לזכור משהו אחד מאוד מאוד פשוט. ואני באמת לא בקטע של האשמות וכל זה. שנים אנחנו מראיינים כאן אנשי שמאל, חברי כנסת, הוגי דעה, ראשי מפלגות, קצינים, אלופים, כל. אומרים לך תמיד, מה אתם עושים? תחזקו את הרשות הפלסטינית, תחזקו אותה, צריך לחזק את הרשות הפלסטינית, פחות לחזק את החמאס. וצריך לומר לציבור, אין הבדל בין חמאס לבין הרשות הפלסטינית. אלו ואלו רוצים לרצוח ולטבוח בנו. אז לא הולכים עם הרעה ביותר. ועכשיו למה אני אומר לך את זה? כי בימים האחרונים אתה שומע יותר ויותר דיבורים על דיונים של היום שאחרי. מה צריך לעשות שם? איך הרשות הפלסטינית צריכה לשלוט שם? טוב עשה נתניהו שאמר מה שאמר אתמול, רשות שמעודדת טרור ומשלמת משכורות למחבלים ולמשפחות של מחבלים לפי כמה יהודים שרצחת, כן? זה המלגות שלהם, שזה מזעזע. רשות שמחנכת את הילדים שלה לטרור, שזה גם מזעזע, לא יכולה לשלוט ברצועת עזה. אבל שוב פעם חזר השיח, תשים לב, השיח הזה חזר להיות מה שהיה קיים שמאל וימין, שבשנים האחרונות הוא קצת נשכח, השיח הזה חזר להיות כמו לפני 20 שנה. ואני שואל את עצמי, ושואל גם אותך וגם את ציבור המאזינים, מה, לא למדנו כלום? לא למדנו שום דבר? מה השאלה פה בכלל? קודם כל צהל צריך לנצח, ואני מבין שהדרך לניצחון היא ארוכה, היא ארוכה מאוד, כי באמת עובדים שם קשה על כל פיר ופיר, על כל מנהרה ומנהרה, על כל סמטה, על כל רחוב, על כל בית ספר, על כל בית חולים שכאילו עושים שם דברים לרפא חולים, אבל בעצם יש שם מנהרות של טרור, ועושים שם עבודה מאוד מאוד יסודית. אז קודם כל צהל צריך לנצח את המלחמה הזאת, ובאמת נגרום לכך שהחמאס לא יוכל להרים את הראש שלו, ושהוא יהיה מחוסל בכל רחבי הרצועה, לא רק בצפון, גם בדרום. אבל בשאלה של היום של אחרי מה עושים, מה השאלה? מה השאלה בכלל? איך אפשר לסמוך על אבו מאזן ועל כל המרצחים שלו מהרשות הפלסטינית? איך אפשר לסמוך עליהם אחרי כל מה שעברנו כאן? ואני לא מצליח להבין איך חודש ושבוע אחרי הדבר הנורא הזה שקרה לעם ישראל, כן? מתחילים שוב פעם הדיבורים על ברגותי, אני שומע, אבו מאזן, כן יסכים לקחת את רצועת עזה, לא יסכים לקחת את רצועת עזה. כאילו איפה אתם? תתעוררו על עצמכם.
מסכים איתך, מסכים איתך לגמרי, בהחלט. טוב?
מה טוב?
לא, שקט.
מה טוב?
לגמרי, לגמרי.
מה טוב? לא, אבל יש. קיבלנו סתירה, קיבלנו כף על הפנים.
אבל על מה שאמרת.
קיבלנו התעוררות כל כך גדולה, מהקדוש ברוך הוא להתעורר, 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 וחודש ושבוע אחרי, כאילו כלום, אתה יודע, בוא ניתן לה מתונים. איזה מתונים? על איזה מתונים אתם מדברים? אני לא יודע מה איתך, בצלאל, אני הייתי אדם מאוד פרגמטי בכל הסיפור הזה. הפכתי להיות ימין קיצוני בסיפור הזה.
זה נקרא פרגמטי? זה פרגמטי?
לא, הפכתי להיות ימין. אי אפשר לתת להם דבר כזה. אז אני לא אומר ללכת לבנות את גוש קטיף מחדש.
למה לא?
אבל לא יודע, כי יש פה אלמנט... למה לא? לא יודע, יש פה אלמנט שהיישובים שיקומו שם יספלו.
למה? אני שומע תושבים מהקיבוצים שם, אלה שניצלו מהקיבוצים, שאומרים, לא נחזור הביתה בלי שנראה את חוף הים של עזה במרחב העיניים שלנו, כלומר, למחוק את העזה, כלומר, יש מקום אולי להחזיר שם היהודים. למה לא?
אני חושב שעוד לפני, אתה יודע, למה לא ולמה כן, כן גוש קטיף ולא גוש קטיף. קודם כל צריכים להוריד לסדר היום.
לא גוש קטיף ולא איפה שהיה גוש קטיף דווקא.
לא, אבל קודם כל צריך להוריד מסדר היום, שים לב על מה אנחנו מדברים, על מה בשמאל מדברים. קודם כל צריך להוריד מסדר היום את הסיפור הזה, שביום שאחרי שינצחו, קודם כל נראה שננצח שם. אני מאמין באמונה שלמה שקדוש ברוך הוא ייתן להם חן ושכל טוב והצלחה לחיילי צבא הגנה לישראל לנצח את חמאס בעזה, כי זה עדיין לא קורה עם כל המכות הקשות שהוא חוטף חמאס. זה עדיין לא קורה, ייקח עוד זמן. אבל ביום שאחרי, השיח בין שמאל לימין חייב להשתנות. הוא חייב להשתנות כי חטפנו מכה, מכה קשה מאוד, ואנחנו צריכים להתעורר.
מסכים, כן, להתעורר צריך, ומה יהיה שם ברצועת עזה אף אחד לא יודע. אני חושב שגם נתניהו והקבינט שלו אף אחד לא באמת יודע מה יהיה ביום שאחרי. ייקח הרבה 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 זמן עד שיתייצב משהו ברצועה, כן רשות, לא רשות, לא משנה מה, ייקח הרבה זמן. אבל עד אז, עד שיגיע היום שאחרי, אנחנו בעיצומה של מלחמה, ומלחמה כמו שאמרת.
אנחנו ביום שלפני, זה בדיוק הסיפור. אנחנו ממש ביום של... מה זה ביום? בחודשים, בשנה, אולי בשנים שלפני. כבר דנים על מה יהיה ביום שאחרי. זה פשוט לא יאומן.
לא, זה, תשמע, אתה מדבר על אזור, זה לא איזה מחנה פליטים בג'נין, שמה יהיה ביום שאחרי עם כמה עשרות אלפים. מדובר על 2 מיליון פלוס אנשים, שזרקת אותם מהבית עכשיו כדי להגיע למחבלים ולקיני הטרור ולמנהרות ולהרוס ולהשמיד כל מה שקשור שם על הטרור הנאצי הזה, ובסוף אנשים יחזרו הביתה, נכון? מישהו יצטרך לנהל אותם, לשלוט עליהם,
לא יודע מי יהיה להם בית.
חלקם לא, בוא, לא כל הבתים נהרסו. תראה תמונות מעזה, יש המון המון הרס, אבל יש גם המון בתים שלא נהרסו. בוא, לא הכל נהרס, ולא בכל בית יש פיר של מנהרה. אבל זו שאלה, שאלה שצריך לדון בה, כי עד היום לא דנו קדימה. תמיד דנו איך עכשיו מטפלים, איך עכשיו ממגרים, איך עכשיו עושים. אז זה גם אסטרטגי תמיד להסתכל קדימה מה נכון, מה לא נכון. ויש עוד זמן כדי לקבל החלטה, כי עוד לא סיימו את המלאכה שמה, ייקח עוד זמן, ונאחל להם הרבה בהצלחה, ובואו נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, נדב ארבל, שלום, בוקר טוב.
כן, בוקר טוב ושבוע טוב. הפעם האחרונה שרצועת עזה הועברה לידי הרשות הפלסטינית, ואנחנו יודעים מה קיבלנו. אלה הכותרות של השעה 8, כוחות צהל ממשיכים באחיזה ומרחיבים את ההשתלטות על רצועת עזה. הלילה תקפו מטוסי חיל האוויר מטרות טרור בסוריה ובלבנון, בתגובה לירי טילי נונטט שביצעו מחבלי חיזבאללה לשטח ישראל, כתוצאה ממנו נפגעו כמה חיילים, בהם 2 באורח קשה ובינוני. בשתי תקריות שירו אמש בשמי אילת ובסדרות יורטו בהצלחה כלי טייס בלתי מאוישים נושאי חומר נפץ שבחסדי שמיים לא גרמו לנפגעים או לנזק. ראש הממשלה נתניהו שב והדגיש אמש את יעד המלחמה העיקרי, השבת כל החטופים, והבהיר כי לא תעצר המתקפה עד שיושג. נתניהו אמר עוד כי החזרת ההתיישבות היהודית לרצועת עזה אינו ריאלי והוא מתנגד לכך. הפגנות ענק ברחבי אירופה נגד ישראל, מאות אלפים הפגינו בלונדון ובברצלונה. אמש שמר נשיא מקרון, נשיא צרפת, כי על ישראל להפסיק את הרג התינוקות ואנשים בעזה. סוף זמן קריאת שמע בשעה 8:43, התחזית התחממות קלה, אלה הכותרות.
תודה נדב, שיהיו בשורות טובות, בוקר טוב. בצוות שלנו עורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. איזה תמונות מגיעות מעזה. ראית את התמונות שדובר צה"ל הוציא הבוקר?
כן, תמונות מאוד מאוד יפות, זה מרומם, זה כל הכבוד לחיילים, ובאמת, לכל האנשים שמוסרים נפש בהגנה על הארץ, ועדיין, אני מתחבר איתך לפתיח שלי. אנחנו עוד לא... אנחנו מתקרבים לניצחון, אבל אנחנו עוד לא שם. הדרך עוד ארוכה, ארוכה מאוד.
כן, בהחלט. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון איתנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב.
בוקר שבוע טוב, קובי.
טוב, תמונת מצב שלום. ראשית, לפני שנתקדם, תמונת מצב של סוף השבוע, של הלילה.
נתחיל באקטואליה של הלילה. צהל תוקפת אותן מטרות של הצבא הסורי, שמהן נורו גם אתמול רקטות לשטח דרום רמת הגולן. זה אומר שאנחנו נמצאים בפועל, בארבע חזיתות בו זמנית. גם שיגורים מעזה, גם שיגורים מלבנון, גם שיגורים מסוריה, ובסוף השבוע גם שיגורים ביום חמישי האחרונה הייתה מתימן. בפועל אנחנו מדברים על רק ב-12 שעות האחרונות שיגורים משלושה כיוונים, וזה מלמד על עוצמת הלחימה, וצהל פועל בכל הגזרות הללו בצורה מדודה ואיטית, ושמענו אתמול בערב את שר הביטחון שמדבר שרק 10% מכוחו של חיל האוויר הופעל, לא בטוח ש10%, אבל ברור שפחות מ-50% יש את היכולות. ואז הם מתקדמים, תשמעו, אי אפשר להגיד את המילה לחתר את בית החולים שיפה, כיוון שהצד המערבי של בית החולים שיפה הוא פנוי. זאת אומרת, הוא פנוי לכך שיצאו ממנו מחבלים, שיצאו ממנו גם מחבלים וגם חולים לכיוון הים, לכיוון מקומות שבהם ניתן לקבל טיפול. רק כדי לסבר את האוזן למאזינים שלנו לבוקר הזה, ביום רביעי שבוע שעבר, לא הרחק מכך, 4 ימים, אנחנו מדברים על עשרות אלפים ששהו באזור בית החולים שיפה ובתוך המבנה עצמו. הלילה הזה, הבוקר הזה, אנחנו מדברים על 1,800 חולים, מחבלים, סלש כל דבר ואחד מהדברים הללו שנמצאים במתחם הזה. במשך היום גם הם יצאו החוצה. האונייה האיטלקית של בית החולים הצף כבר בדרך לשם, הוא יכול להיות שהגיע גם בשעה האחרונה, וזה אומר שמאפשרים מסדרון של הוצאת חולים מבית החולים הזה לכיוון הים, לכיוון מערב, ואז יהיה לצהל הרבה יותר קל לעבוד.
אז זהו, זה מה שאני רוצה לשאול אותך. תגיד, קובי, שמעתי אתמול באמת את הנתון המדהים הזה, שמעשרות אלפים שהיו שם סביב בית החולים שיפה, נותרו שם 2,000, עכשיו אתה מדווח על 1,800, אולי אפילו פחות. מה יקרה כשזה יתרוקן לגמרי, כמעט לחלוטין? מה, אז צהל ייכנס לתוך בית החולים שיפה ולמנהרות שנמצאות שם מתחת?
תשמע, גם עכשיו צהל נכנס, אבל נכנס בצורה מדודה, בצורה מבוקרת. גם יש שיחות כל הזמן. אני רוצה להסביר למאזינים שלנו לבוקר הזה שבית חולים שיפה זה לא בית חולים שמנועל על ידי ארגון אחד. יש שם 4 ארגונים. שמנהלים את בית החולים הזה, זה למעשה מתחם של כמה וכמה בתי חולים. זה הפך להיות אצלנו מושג, סמל, בית החולים שיפה, אבל זה מושג רחב וכיף. קצת כדי לסבר את האוזן.
רגע, כשאתה אומר 4 ארגונים, 4 ארגוני טרור או 4 ארגונים רפואיים?
לא, הם לא רופאים כולם. חלק אחד זה עמותה מנהלתית של, שכבר מזמן קלטה את מתחם בית החולים.
עזוב, זה פוליטיקה פנים עזה, מי מנהל נכון, מבנה נכון, ומתחם, אבל לא ארגונים של טרור.
נכון, אבל מול כל אחד, לא ארגונים של טרור, ארגון טרור אחד יש חמאס, אבל מול כל אחד כזה אתה צריך לעבוד. נכון, לא, בבית החולים שם זה דווקא של החמאס, בשליטת חמאס מלאה, אבל זה אחד מהדברים שדיברתי עליהם. זה אומר בצורה מעשית שאתה צריך לעבוד מול כולם, ולכן אתה מדבר כל יום עם מנהל בית החולים ומנהלי בית החולים, לכן הדגשתי את זה ברבים ולא ביחיד, והעובדה שלמשל מחלקת טיפול נמרץ עובדת במלוא עוזה, להפריך את כל העובדות שמדברים על כך שאין להם חשמל, כדי להפעיל את מחלקת טיפול נמרץ צריך חשמל, אז יש חשמל שם ויש אפשרויות לדברים הללו. כמובן שכל אחד ואחד לוקח לדברים שלו. אז צהל, כן, צהל עובד בתוך בית החולים, במתחם בית החולים, בכיתור של חלקו הגדול של בית החולים, אפשר להיכנס. אבל אז, בתשובה לשאלתו של דוד, מתחילים להפעיל את כל היכולות האחרות. למשל, רובוטים, למשל, מכשירים אלקטרונים, למשל, הזרמה לכיוון פירי המנהרות, למשל, יחידות מיוחדות, למשל, הפגזות מסיביות הרבה יותר. גם מן האוויר, אם עד עכשיו דיברנו על פצצות של טון, אפשר להוריד שם 10 טון ו-50 טון, פצצות חודרות בונקרים. ברגע שהמתחם הזה יהיה נקי לחלוטין, זה יהפך להיות מה ששאר החלקים בחלק הצפוני של עזה, עם מיליון ו-700,000.
עכשיו כן. אני רוצה לשאול אותך, קובי, שאלה שנשאלת על ידי הרבה מאוד אנשים, תעשה לנו סדר, תסביר לנו איך זה, או איך זה הולך לקרות. הצפון, בעצם צפון רצועת עזה, נשלט על ידי צבא הגנה לישראל, על ידי צה"ל. נכון, יש עדיין חלקים מסוימים שצריך, כמו שהזכרת עכשיו, בית החולים שיפה וכל זה. בעצם כל האזרחים המחבלים נסים דרומה, הולכים לכיוון הדרום. מה קורה שם בדרום עזה? שם אין טילים, אין שם משגרים, יש שם הרי עשרות אלפי מחבלים יחד עם מאות האלפים שהתפנו. מה הולך להיות שם, כלומר בהמשך? איך הולכים לטפל בדרום רצועת עזה?
שאלה מצוינת. קודם כל, יש שם 1,700,000 נכון להרגע הזה, נכון ל-8:18 בבוקר של יום ראשון, כ"ח בחשוון, יש שם 1,700,000 פליטים, עקורים, לא משנה מה המילים שנקרא להם, פלסטינאים. צהל הולך לטפל שם, בשלב הבא, בצורה מדודה יותר. תשמעו, מתוך חמישה...
ויחזיר את ה-1,700 חזרה לצפון?
לא. לא, לא, לכן זה יהיה יותר קשה, לכן זה יותר ארוך יהיה. לכן יצטרכו לעבוד על זה בצורה מדודה וחכמה, ולעבוד באותם מקומות שבהם יש מידעים. אז אני אסביר לכם בתשובה לשאלתו של דוד, אתן לך קצת הסבר מה שיקרה בתקופה הקרובה לפחות. אז זה קודם כל החלק הצפוני, הוא לא כולו מתואר, אבל הרבה חלקים מאלו נשלטים ומתוארים, ולכן אתה רואה גם את כמות השיגורים המאוד מאוד משמעותית שירדה פחתה, כל אימת שאתה נמצא על הקרקע, אין שם משם שיגורים.
רגע, תתמקד איתי שנייה, בשיגורים שהלכה ופחתה וירדה, מה, מהדרום הם לא יודעים לשגר רקטות? החמאס?
יודעים, שיגרו ביום חמישי בצהריים, אני נמצא במטה הכללי של צהל, ושלחתי לבצלאל אפילו תמונה כך שלא יפרסם אותה, אבל כן, הם יודעים לשגר ולשגר.
למה אתה אומר את זה, אבל לא משנה.
כלומר, השיגורים האחרונים שהיו לעבר ישראל היו מדרום רצועת עזה, לא מצפונה?
היו מדרום רצועת, נכון, היו מדרום רצועת עזה, והיו ממרכזה של רצועת עזה מאותם אזורים שצהל לא נמצא במלוא כוחו, בסופו של דבר יצטרכו גם להיכנס לשם.
ומה, ומהדרום, רגע קובי, ומהדרום יותר קשה לחמאס לשגר רקטות?
לא. לא קשה ליותר, אתה ראית את זה ביום חמישי בצהריים עם השש רקטות, אתה רואה שמשגרים לכיוון באר שבע, יותר קל להם, אתה רואה ששיגרו לכיוון, לכיוון הערבה, יותר קל להם לשגר מזרחה לכיוון ירושלים, בית שמש, אזורים כאלה גוש עציון, גם לאזור תל אביב, אזור המרכז בצורה כללית, עושים את השיגורים הללו, כן, ואז יצטרכו לטפל, זה לא יהיה באותה רמה, לא באותו היקף. ותשובה לשאלתך, אם מישהו מדמיין לעצמו מה שהיה בחומת מגן, ברגע שאתה רואה כן טרור, כן זה משהו הרבה יותר רחב, זה לא כן ציפור של שני ציבורים ושני גוזלים, אז יצטרכו להיכנס עם כוח של חטיבה, יכולת של אוגדה, סדירה, זה עיקר בעוד חודשיים שלושה, ואז יצטרכו לטפל באירוע הזה. לכן הוא אירוע ארוך, הוא לא שכל חיילי מילואים יהיו עכשיו לאורך שנה. זאת תמונת המצב, תלך ותלווה אותנו.
קובי, תודה, שיהיו בשרות טובות.
תודה קובי, שבוע טוב.
שבוע טוב. מדברים הרבה על החטופים, למעלה מ-200, 240 חטופים שם, ודיבורים גם כן על מסע ומתן, באמצעות הקטרים ואמריקאים. אז בואו נדבר על הנושא הזה של החטופים. רמי איגרל, שעבר ראש חטיבת השבועים והנהדרים במוסד איתנו. שלום, בוקר טוב.
בוקר
טוב. בוקר טוב.
הדיווח האחרון, נדמה לי הבוקר ראיתי, מדבר על עסקה של 100 שבועים יחזרו מול 100 מחבלים שישוחררו מבתי חולים, משהו כזה. איך בכלל מנהלים מגעים כאלה עם ארגון טרור רצחני כל כך? שאתה יודע, היחס לחמאס היום הוא לא מה שהיה פעם.
היחס לא היה מה שהיה פעם. תראה, יש
דיווחים
כאלה, הממסד הרשמי בישראל לא רוצה להתייחס לזה ובצדק, ואם אתה שואל אותי, יש סימן שאלה גדול על כל המידע הזה בנושא המסע ומתן, והסיבה היא פשוטה. סינואר נמצא מתחת לאדמה, הוא מקיים את הקשר עם העולם אנלוגית, לא דיגיטלית, קרי יונות דואר ושליחים. הוא מפחד שאנחנו נאתר את מקומו ובצדק מבחינתו, וזה עובר לקטרים. הקטרים הם לא הגוף הקובע וגם לא הממסד הפוליטי של החמאס, גם הם לא קובעים. מי שכן קובע זה הממסד הצבאי שנלחם כרגע נגדנו בעזה. האינטרס שלהם הוא אחד, הם רוצים הפסקת אש, והם רוצים הפסקת אש על מנת להחזיר אותנו ל-60 באוקטובר. להחזיר אותנו למצב שבו הם מקיימים סבבים, הם מדי פעם יורים עלינו, ואנחנו יושבים בצד ושותקים, ובמקרה של הממשלה הנוכחית גם מדשנים אותם.
רגע, בואו נחדד את זה רגע קצת יותר. הם רוצים בחמאס בעצם לא הפסקות הומניטריות, אלא הפסקת אש?
נכון.
לא הפסקות של יומיים שלושה, כמו שמדווחים לנו בתקשורת?
אלא הפסקה קומפלט, כדי שהם יחזרו להתחלה. והאינטרס שלנו, הוא לא לעשות את זה. אנחנו, יש לנו אינטרס אחד מהותי פה בכל המלחמה הזאת, וזה לחסל את החמאס. חמאס לא
אבל
עוד.
גם, אבל כן. גם להחזיר את החטופים. כן. זו מטרה השנייה של המלחמה הזו.
ואמרת המטרה השנייה. המטרה הראשונה של מדינת ישראל בעניין הזה, וגם עבור החטופים, זה לחסל את החמאס. והדרך לעשות את זה יותר מכל, זה לעשות את זה בכוח. וככל שאנחנו נלחץ יותר על החמאס, ככל שאנחנו נמוטט אותו, כך סביר להניח שהחטופים ישוחררו. מה שכרגע מוצע זה מין דבר שלא עד הסוף ברור. ישחררו רק חלק מהחטופים, ומה עם היתרה? וישחררו את החטופים האלה לתמורה לכמה ימי הפוגה. עכשיו בוא נסביר גם מילה על המילה הפוגה. כרגע החמאס מתחת לאדמה. החמאס לא יודע ולא מודע למצב הקרב. ערפל הקרב עדיין קיים שם. ברגע שניתן הפוגה, החמאס משפר את עמדתו הצבאית עשרות מונים. ולא רק זאת, אלא שברגע שאנחנו ניתן הפוגה, החמאס יביא עיתונאים מצידו, מטעמו, לתוך לרצועה, וישחרר לעולם מטעמו את כל תמונות הזוועה שהוא רוצה איתם ללחוץ על העולם. וזה יביא אותנו להפסקת אש.
בעצם אם אני מבין אותך נכון, אם אני מבין אותך נכון, הם לא מעוניינים, כלומר העדיפות השנייה שלהם, אולי אפילו השלישית, זה לשחרר מחבלים שנמצאים כאן בבתי הכלא.
נכון.
הם פחות בסיפור הזה, הם יותר בקטע של הפסקת אש, כי בעצם הם צועקים הצילו כבר, מתוך המנהרות, מתוך נכון. המקומות שבהם הם מתחבים.
לא רק זאת, תראה, רוב האסירים שנמצאים בידינו הם לא חמאס. חמאס מתוך 6,000, 7,000 אסירים, יש בישראל רק כ-1,000, 1,200 אסירים שהם חמאס. הדבר הנוסף הוא, אני רוצה לראות את האסיר החמאסי שמשוחרר מבית סוהר בישראל, חוזר לחורבות של עזה.
אם יש לו לאן לחזור, שחרר אותו בצפון הרצועה, אין לו למי לחזור שם, או איך הוא סל שם מהר מאוד.
אין לו למי לחזור, אין לו לאן לחזור.
לא, אומר לך כאן רבי שבכלל עדיף לו להישאר בכלא כאן בישראל, מאשר ללכת לרצועת עזה.
אם אתם זוכרים, לפני כמה חודשים, אני חושב שמדינת ישראל או החמאס אפשרו למאושפזים בבתי החולים בישראל להשתחרר חזרה לחמאס. אף אחד לא קם, ויש סיבה טובה לזה. הם רוצים, הם מעדיפים את הטיפול שלנו על החורבות שלהם.
טוב, פה יש להם בית מלון בכלא, בוא, זה לא סוד. אולי בחודש האחרון פחות, אבל בשגרה, כן.
זה לא, בחודש האחרון זה בלי רום סרוויס, אבל כל היתר קיים. אני, לעניות דעתי, שוב, הסיפור הזה של המסע ומתן הוא יותר ניסיון להפוך כל אבן, אבל הוא טעות. אנחנו, עם כל הכאב, הסימפתיה והאמפתיה, וזה שלכולנו יש בור בלב על החטופים, ולכולנו יש, התהליך הזה שכרגע נרקם כאילו בתקשורת הישראלית, ולדעתי הוא לא אמיתי, אבל נגיד שהוא אמיתי, בסופו של דבר יהווה טעות. אנחנו צריכים להמשיך את המלחמה, צריכים למוטט את החמאס, ותוך כדי המיטוט הזה גם ייווצרו הזדמנויות מבצעיות לשחרר חטופים,
ולשטח את הרצועה.
וגם החמאס יכול לשחרר מעצמו. זה לא רק לשטח את הרצועה, זה להרוג את כל פעילי החמאס, להרוס את התשתית הצבאית של החמאס.
את כל החמאס, את כולם, לא נשאר עד האחרון שבהם, נניח. הלוואי וזה יצליח. כן. מה ביום שאחרי?
טוב, ביום שאחרי סיפור גדול ובעיה פוליטית, לא נכנס לזה עכשיו. בסופו של דבר, אם אתה שואל אותי, אין למדינת ישראל ברירה, אלא לקבל את ההחלטה הבינארית. אנחנו רוצים בעוד 50 שנה מדינה שהיא רוב ערבי, או אנחנו רוצים מדינה שהיא רוב יהודי ומדינה אחרת לצידה. איזו מדינה לצידה? שאלה גדולה.
רגע, תסביר את המשפט שאמרת, מדינה עם רוב יהודי ולא ערבי. הרי אנחנו לא הולכים לספח את עזה למדינת ישראל.
בדיוק, היא תהיה בכל מקרה מחוץ לגבולותינו. מי ינהל, כל השאלה מי ינהל, מי ישלוט, מי המדינה. אבל מה זה משנה אם קוראים לזה מצרים, עזה, רשות, לצורך העניין? הם לא חלק מאיתנו, טריטוריאלית.
המצרים לא יקחו את עזה בשום פנים ואופן. יש להם מספיק אחים מוסלמים אצלם, ומבחינתם זה דבר שלא יהיה, וכך גם הציסי אמר. כן, נצטרך אולי, העולם יצטרך ואנחנו יחד איתו, לאפשר הקמת מדינה ערבית אחרת לצידנו, והמדינה הערבית הזאת, בין אם היא תהיה בשליטת הרשות, או בין אם היא תהיה בשליטת מישהו אחר, היא צריכה להיות מדינה שבה אנחנו שולטים על אמצעי הביטחון, וכל היתר עליהם.
תגיד, בוא נחזור רגע אל החטופים ואל מה שקורה שם. מכל הכניסה הקרקעית של צהל הרצועה, הייתה רק משוחררת אחת, חיילת אחת שאנחנו מאוד שמחים בשבילה. אבל לא קורה עוד דברים מבצעיים בעניין הזה. זה בגלל מה? בגלל שבאמת כל ה-240 חטופים נמצאים בדרום רצועת עזה, ששם צהל לא נמצא עדיין?
אחד, גם צהל נמצא בדרום רצועת עזה, אבל... לא זאת הסיבה. מדינת ישראל קימה, אם כבר בתחילה, ב-8 לאוקטובר, יחידה מיוחדת גדולה בראשות האלוף ניצן, שעוסקת באיסוף המידע ובתכנון המבצעים אשר אמורים לשחרר את החטופים. וברגע שיהיה מספיק מידע והזדמנות מבצעית, אני מתאר לעצמי שיבצעו את זה. אבל תחשבו על מלחמות אחרות, תראו, במלחמת העולם השנייה, איך שוחררו כל היהודים מידי הנאצים, על ידי מסע ומתן, על ידי איזה דו-שיח.
מלחמה.
על ידי כיבוש וכוח. וברגע שהחמאס יתפרק, לא יהיה לו איך להחזיק את החטופים האלה. עכשיו לזכור שלא רק החמאס מחזיק חטופים, יש שם חטופים שמוחזקים על ידי משפחות פשע מקומיות, יש חטופים שמוחזקים על ידי הג'יהאד האסלאמי. לעניות הערכתי, הראשונים שהתפרקו מחטופיהם, זה משפחות הפשע. גם בגלל שהוצע להם כבר כסף וביטחון, וגם בגלל הלחץ הצבאי.
כן, יותר קל לכאורה. והדחיקה
שלהם.
כן.
והדחיקה שלהם. אז שופו של דבר, אין שום סיבה שברגע שנצליח למוטט לחלוטין, לחסל את החמאס, החטופים לא השתחררו מעליהם. העניין הזה של המסע ומתן, והעובדה שאנחנו מוכנים לדבר על שחרור אסירים מישראל, למרות שזה עושה לנו טוב בלב, זה טעות טקטית.
כי בינתיים כל הדיבורים האלה על המסע ומתן, הקטרים, המצרים, ארצות הברית, המעורבות שלה, זה, אני לא יודע איך להגיד את זה ברדיו, אבל כן, זה נשמע כמו בלה 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 אחד גדול, ובינתיים כל יום שעובר, לא, ברור, אבל זה נשמע כמו מס שפתיים, הרבה מאוד דיבורים על כלום.
כן, זה גם עושה לנו טוב. אנחנו רוצים להפוך כל אבן, כואב לנו, אנחנו חייבים להביא את ה... ילדים, את התינוקות, את הקשישים, את כולם, להביך בחזרה הביתה, ואנחנו מנסים להפוך כל אבן. אבל האבן הזאת היא אבן מדרכה, כי הקטרים לא שולטים בחמאס עזה. לקטרים יש דיבור עם חמאס עזה, אבל לא שולטים בהם.
כן.
והאינטרס של חמאס עזה הוא לא שחרור אסירים מישראל, למרות שזה מה שהם הכריזו בהתחלה. האינטרס כרגע, מאחר ואנחנו יושבים להם על הצוואר וחזק, כרגע הוא הפסקת אש. כרגע הזדמנות להמשיך לחיות. ואסור לנו לתת להם את ההזדמנות הזאת להמשיך לחיות.
תגיד, יש סיכוי שיום אחד נניח, לא יודע, באיזה שעה מסוימת, נשמע את חמאס, את הדובר שלהם, אומר, בואו עכשיו תפסיקו את האש, ניתן לכם 100 חטופים, בגלל שהם יזהו את גודל הלחץ שצהל מפעיל עליהם, או שזה חלום באספמיה, מה שנקרא?
זה אפשרי, ואז תעמוד גדולתה של ממשלת ישראל למבחן. כי אם אנחנו נעשה את זה, אנחנו, מה שעשינו זה לשמוט את הניצחון מידינו.
טוב, בוא נחכה, בוא נתפלל ש...
בוא נחכה, נתפלל ונקווה שהם יחוסלו במהרה, ואיך שהם יחוסלו, השבועים שלנו, החטופים שלנו ישתחררו.
בעזרת השם. רמי יגרה, לשעבר ראש חטיבת השבועים הנהדרים במוסד, תודה שדיברת איתנו, בשורות טובות, שבוע
תודה,
טוב.
תודה רמי,
בוקר טוב.
בוקר ביי. טוב. טוב, מה למדת?
שזה מאוד מאוד מסובך, ולמדתי מאדם שעסק בזה במוסד, שבעצם ככל שצהל יעמיק את האחיזה שלו שם ברצועת עזה, וילחץ עוד ועוד 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 ועוד, ויפרק את החמאס עוד יותר, יהיה סיכוי יותר גדול.
במילה אחת, סבלנות, צריך הרבה סבלנות בסיפור הזה, אין סבנג וגמרנו, וכל נותני העצות, שלא יודעים מה קורה, לא בדיפלומטיה ולא בשטח, שיתפללו במקום לתת העצות. והרבה סבלנות צריך פה. בואו נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אנחנו עם אריאל כהנה, הפרשן המדיני של ישראל היום. שבוע טוב, שלום אריאל.
שלום וברכה בצלאל ודוד ולמאזינים.
בוקר טוב. אני רוצה דווקא לפתוח איתך במה שדיברנו בפתיח של התוכנית, מה שאני דיברתי, כאילו לא למדנו כלום. כל הדיבורים האלה על חזרה של הרשות הפלסטינית לרצועת עזה, בעיקר מהשמאל, שמאל הקיצוני יש לומר, שאומר יש מתונים ברשות הפלסטינית, שאפשר לתת להם ביום שאחרי את רצועת עזה.
אני מסכים איתך, בצלאל, אני לא אכפת לך, אני ממש מרגיש צורך כן להגיד משפט, חלק מהאנשים שנפלו בשבת, מוכרים לי במעגלים כאלה ואחרים, וכן חשוב לי לומר שזאת מכה ומחירים כבדים, מחירים כבדים שעם ישראל משלם, וצריך לדעת את זה, שאנחנו ממש מיטב בנינו משלמים בחייהם על מלחמת ההצלה הזאת.
אתה יודע מה, בנקודה הזו אני עוצר אותך, כי אני רוצה שנשמע, לא תכננתי עכשיו לעשות את זה, אבל בוא נעשה את זה עכשיו. יוסי הרשקוביץ, השם מקום דמו, הוא אחד מהנופלים ברצועת עזה, מאותו מטען חבלה של חמאס, והוא שלח, אני חושב שזה ממש יום ימיים קודם או לפני שהוא נכנס לעזה, שלח לתלמידים שלו בבית הספר בירושלים, את הקטע הבא, בוא נשמע.
תלמידים יקרים וצוות יקר. את כל אני רוצה להגיד, כי אני מתגעגע לכולכם. מקווה לראות אתכם בעזרת השם בקרוב. נמצאים אחרי שבוע, בו יתהפכו עלינו החיים. ממש כך. והשבת אנחנו הולכים לקרוא את פרשת בראשית. התחלה חדשה. מההתחלה. יש בו חובורי את העולם, והוא רואה בו כי טוב. הדבר אחד, רב זקס אומר, הוא לא אומר כי טוב, על האדם. כי האדם יכול לבחור באיזה צד הוא, האם הוא כי טוב, או האם הוא בחר ברע. ואנחנו כרגע נמצאים במציאות בה, אנחנו בחרנו כי טוב, ויש סוג אדם, תת אדם, שבחר ברע. והמצב הוא לא פשוט, אבל האור והחושך, שגם אותם הקדוש ברוך הוא בורא, משתווים גם האור לטוב והחושך לרע. ומעט אור ידחה המון והרבה מן החושך, והטוב ינצח.
כן, אלה הדברים שלו לפני שהוא נפל. השם יקום דמו.
ממש מצמרר, וגם הוא ממש מטובי בנינו, ומשה לייטר מטובי בנינו, אנשים באמת שגם מסירות נפש למען עם ישראל בראש ובראשונה, אבל גם בחייהם, לא רק במותם, עשו מעל ומעבר, מעל ומעבר. כן, זה מחיר הקיום שלנו בארץ הזאת. אבל כולם נחושים להמשיך, שלא יש שום ספק, אנחנו יתרה מכך, כל חלל שנופל, וזה גם מה שלייטר אמר אתמול, יחיאל האבא אמר אתמול נתניהו, אני גם שמעתי את זה מאבות שכולים נוספים, אדרבה, לפחות אחרי שהבן נופל, הבקשה היחידה שלהם מההנהגה שלנו זה ללכת עד הסוף, ולא לעצור ולא לוותר, אלא להשלים את המלאכה שהמחיר יהיה שווה כלשונם, זה מה שגם יחיאל לייטר אמר, כן. הוא הרעלה של נתניהו וגם אחרים. כן.
טוב, בוא נחזור למה שדוד שאל.
כן. זה היה דוד, סליחה, כן.
כן.
אז אני אגיד לך למה, כן. הדיון הזה, מה זה מרגיז אותי? כי כאילו עשרות שנים קדימה, ולא למדנו כלום אחרי מה שקרה לנו, הדבר היום והנורא הזה. הדיבור הזה, הדיבורים האלו, פתאום רשות פלסטינית, ברגותי, אבו מאזן, יעשה טובה, יסכים לקחת את הרצועה, לא יסכים לקחת את הרצועה.
כאילו לא למדנו לקח. כן.
תראו, קודם כל אני כמובן מסכים איתכם, הניסיון ההיסטורי של ישראל עוד לפני אוסלו, ובפרט אגב לגבי רצועת עזה, שאף גורם זר לא דואג לביטחון שלנו. ברצועת עזה, אם אני לא נשאר זמן לכל ההיסטוריה, אבל מקום המדינה ועד מבצע קדש ב-1956, המצרים שלטו ברצועת עזה, יצאו משם חוליות הפדיון מה שקרו אז. אחר כך היו פקחי אום עד מלחמת ששת הימים, עד 67, שנאצר עשה קישטה למשמר האום שם, הם ברחו מיד, הם גם לא שמרו על הביטחון. וכמובן, כמו שאמרתם, ב-1994, מרגע שהכנסנו את ערפאת, אז התחילה הדרדרות הביטחונית, עד להשתלטות חמאס ועד לשבת השחורה. זה ככה ההיסטוריה בצורה טלגרפית. עכשיו תראו, למה בכל זאת אני אנסה רגע לסנגר על אותם אנשים שאני לא מסכים איתם?
רק אתקן אותך ותנסה לשנות את הטרמינולוגיה הזו, השבת הזו היא לא שחורה, קרה דבר היום ונורא, שבת לא שחורה.
אוקיי, בסדר. בכל מקרה, אני אנסה רגע לסנגר על אותם אנשים שאינני מסכים איתם. המאמץ שכרוך, המאמץ הביטחוני שכרוך באמת באחריות על הביטחון בעזה, הוא קשה מאוד. אני הייתי חייל בעזה לפני הנסיגה של 94, אתה עומד שם עם קבוצה קטנה של חיילים, באמת מוקפים בהמון ערבי עוין, זה מאוד מאוד לא נעים, זה מאוד מאוד קשה, כל רגע אתה לא יודע מאיפה יכולה להיפתח עליך אש, או לבוא מחבל עם סכין וכן הלאה. ולכן בעצם זה היה הרציונל בלסגת ובלמסור את השטח לערפת ב-94. כמובן, כמו שאמרתם, בצדק, שכל אפשרות אחרת היא גרועה יותר. כמה שהאפשרות הזאת קשה שחיילנו, שאנחנו שם, כל אפשרות אחרת היא גרועה יותר. ולכן אותם אנשים, ולצערי בתוך הצבא, לצערי הרב בתוך הצבא, הצבא לקח אדם בשם אודי דגל, תת-אלוף במילואים אודי דקל, איש מכון INSS, שבעצם הימים האלה כותב מאמרים, למה הרשות הפלסטינית צריכה להיכנס לעזה. ואני מסכים אתכם שזאת תפיסה מוטעת לחלוטין, אנחנו לא יכולים לסמוך בענייני ביטחון על אף אחד זולת עצמנו, והרשות הפלסטינית, כמו שראיתי נייר מעניין של מכון מסגב, הרשות הפלסטינית היא חלק מציר ההתנגדות, היא לא חלק מציר השלום. ולצערי עדיין יש אצלנו אנשים ששוגעים בטעויות האלה,
אבל צריך לומר, יש גם בשמאל אנשים שמדברים, צריך לומר, אריאל, יש גם בשמאל אנשים שמדברים לא להחזיר את הרשות הפלסטינית לשם. לא כולם מדברים בשפה אחידה. בימין אני חושב שדי אחיד.
כן, לא, אבל אתה טועה בצלאל, כי אני מזהה בשבוע האחרון יותר ויותר פרצות. אתה יודע, אם בהתחלה בשמאל דיברו כמו ימין, כמו איתמר בן גביר, לאט לאט מתחיל להשתחרר שם הסיפור הזה, ושוב פעם חוזרים לאותה טעות שעשינו בכל העשרות שנים האחרונות. ואני מסכים עם אריאל על מה שאמרת עכשיו על החיילים שלנו, שהם לא יכולים לעולם ועד להישאר שם בתוך המון ערבי עוין. אז מה כן הפתרון? אני מנסה לחשוב.
אז לא, אז אני חושב שהפתרון, אני חושב שהפתרון, עם כל כמה שזה קשה, אין ברירה, אלא אנחנו, אין ברירה. אנחנו חייבים להיות שם. ביטחון, אנחנו חייבים להיות שם. עכשיו, על המרכיב הביטחוני, אתה יכול להוסיף, אולי, רעיונות מדיניים כאלה ואחרים. אגב, המנהיג הבולט היחיד שאני שמעתי, מבחינה במערכת הפוליטית, שאמר להחזיר את הרש"פ לאז, זה יאיר לפיד, וכמובן שגם האמריקאים אמרו את זה. שוב, אבל החלק הכי מטריד מבחינתי זה שבצהל זה הלך המחשבה, לפחות של חלק מהגורמים. אני חושב, אני לא יודע מה העמדה של גלנט, לא שמעתי אותו. אבל גלנט הוא זה שהביא לצבא את אותם אנשי INSS, אנשי המכון למחקרי ביטחון לאומי, שלפחות חלקם מאמינים שהרש"פ צריך לחזור.
אבל בסוף דבר כזה ייחתך בממשלה ובקבינט, לא אצל שר הביטחון.
רגע, אז לפני כן, יש אגב, זה החלק המגוחך שבכל העניין. אבו מאזן לא רוצה לחזור, הוא לא רוצה. הדיון הוא במידה רבה פשוט בדיחה. כי אבו מאזן לא רוצה לחזור, כשהאמריקאים דיברו איתו, אז אני חושב בשבוע השני של המלחמה כבר, ואז הוא העלה כל מיני, הוא דרש כל מיני ערבויות, כל מיני תנאים, שזה דרך, אתה יודע, כשאתה לא רוצה לומר לא, אז אתה אומר כן, אבל, ואולי כל מיני תנאים בלתי אפשריים, הוא לא רוצה, הוא פשוט לא רוצה, ולכן אני לא חושב שהשאלה היא באמת קיימת. עכשיו, נדמה לי שדוד שאל מה, לפחות לדעתי כן, אני חושב שאנחנו צריכים לחתור בעצם לשילוב של כמעט כל הרעיונות שנמצאים על סדר היום. זאת אומרת, גם שליטה ביטחונית של ישראל, גם שליטה אזרחית של גוף זר כזה או אחר, בין אם זה כוח ערבי או בינלאומי או ערבי, מה ערבי, כל האפשרות נכונות, ומה שאמר רם בן ברק, איש יש עתיד, כן? עידוד הגירה.
כן, ראיינו אותו פה שבוע שעבר, הפך להיות יותר קיצוני מהימין הקיצוני בהקשר הזה, כן, לעודד הגירה.
טוב מאוד.
מסתבר שהימין הקיצוני צדק, לא נעים לי לומר, אני אף פעם לא הייתי שייך לימין הקיצוני הזה, אבל הימין הקיצוני צדק בכל מה שהוא אמר על עזה ועל חמאס.
אני מסכים לך, דוד, שהימין צדק במובן של לזהות את חומרת הסכנה, מה שלצערי רוב המערכת המדינתית לא הבינה ולא הפנימה.
וצריך להמשיך להדד את כל הדברים האלה כדי שאלה שמדברים קיצוני עכשיו לא לאט לאט יירגעו.
אז אני מסכים, ואני רוצה להדהד ברשותכם עוד נקודה אחת, שהיא סוכנות אונרה. סוכנות אונרה, שהיא סוכנות הפליטים היהודית אך ורק לפלסטינים, שמה שהיא עושה זה לא לפתור את הסכסוך, אלא זה להנציח את הסכסוך, גם לחנך דורות להסתה, וגם לא ליישב את הפליטים, בניגוד למה שקורה לכל הפליטים האחרים בעולם, שהאום מיישב אותם במקומות כאלה ואחרים, אונרה מנציחה את הסכסוך. אסור, ישראל חייבת לעמוד על זה, שאונרה לא תהיה בעזה ביום שאחרי. אגב, גם ביוש אם אפשר, אבל לפחות בואו נתחיל מעזה. זה משהו מאוד מאוד יסודי, כי אתם יודעים, סוכנות אום, הם רק דואגים לאוכל ולמים, וזה, לא, הם מנציחים את הסכסוך, וגם מספקים תשתיות לטרור. אבל הם מנציחים את הסכסוך, וזה מאוד מאוד חשוב שאונרה לא תהיה שם. גם זה מרכיב, לדעתי לפחות, שביום שאחרי צריך לעמוד עליו.
בהחלט. אריאל קאנה, ישראל היום, תודה שדיברת איתנו.
תודה אריאל, שבוע טוב.
תודה לכם, בשורות טובות, שבוע טוב.
אמן, שבוע טוב. אנחנו מדברים הרבה גם כן על, לא רק על המלחמה והלחימה ומה יהיה ושבועים, אלא גם תושבים. תושבים בדרום, יש הרבה מאוד, יש עשרות אלפי חרדים מיישובי הדרום שנטשו את בתיהם לצד אנשים אחרים שנטשו את בתיהם, אלה שקרובים מאוד לגבול גם קיבלו בתי מלון, אבל אלה שקצת רחוקים יותר לא קיבלו את זה. מה קורה שם? באופקים, נתיבות, סגן ראש עיריית אופקים, הרב אברהם דייט, גם ראש הקהילה החרדית באופקים איתנו, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
איך נראית אופקים חמישה שבועות אחרי אותו יום קשה מאוד של שמחת תורה?
אתה צריך להבין שככל שלב קטנן, העסק משתפר במידה מסוימת. מה שקרה עד לפני שבועיים היה טוב ובואו. אנשים, הפחד, הלחץ, מהטראומה, מהרוצים, אתה צריך לקחת בחשבון שבאופקים נהרגו קרוב ל-50 איש, זה מספר מטורף. בכל המלחמות מאז המדינה עד היום נהרגו 50, ופה בחמש שעות נהרגו 50 איש. אתם יודעים, זה דבר שזה מספר שזעזע את כולם. וצריכים להבין, אני אומר משפט תורני, כתוב הוא יהיה פרא אדם, למה לא כתוב הוא יהיה אדם פרא? כמו שאתה אומר, אדם רע, אדם טוב, הרי כתוב הוא יהיה אדם פרא. התשובה היא שהישמעאלי הוא במהות שלו הוא פרא, הוא הולך על שתיים, אבל הוא פרא, זה המהות, לכן כתוב הוא יהיה פרא.
נדמה לי אורחיים הקדוש כותב את זה,
יכול להיות, אני שמח שאני כיוונתי לגדלים. השורה האחרונה הוא שהאווירה שנוצרה כתוצאה מהרצח האכזרי המתועב הזה והאווירה הסביבתית יצר פאניקה נוראית. זה לוקח זמן. עכשיו אנשים חושבים, מה הבעיה? תגיד לבן אדם, אל תפחד, זה לא עובד. להרגיע בן אדם זה לא בזה שתגיד לו אל תפחד. אתה צריך לעשות פעולות.
בטח שלהרגיע בן אדם שגר באופקים, אבא ואמא שגרים עם ילדים, אחרי ש50 מהתושבים של העיר נרצחו, נטבחו, ואחרי כל הטרגדיה שהייתה שמה. אבל אני כן רוצה לשאול אותך, הרב אברהם דייטש, חמישה שבועות אחרי, כמו ששאל בצלאל בשאלה הראשונה, מה קורה שם? כלומר, ילדים חזרו ללימודים, משפחות חוזרות לאט לאט למקום, לעיר. מה קורה עם זה?
אני אגיד לך, אנחנו עשינו, לקחנו כמה פעולות, שהפעולות האלה קצת ירגיעו וקצת ייצרו עבורה חיובית. אני למשל, ביום חמישי האחרון, הוצאתי 8 אוטובוסים לגן לחיות התנכי, כדי פשוט לעשות תוכניות הפגה, לשחרר את האנשים מהאווירה המצומצמת של אופקים. ביום שני שעבר הוצאתי 6 אוטובוסים למנהרות הכותל, ללא תשלום, רק על חשבון, רק על הסיבה הפשוטה מאוד, שמשפחות עם הילדים ייצאו ויראו שינוי חדש. וזה לא היה קל. כך למשל גן החיות, לוציא 8 אוטובוסים, זה כמות גדולה, ביקשתי מהרב ישראל קלרמן, הוא סגן ראש עיריית ירושלים, אתה בטח מכיר אותו. אמרתי לו, נכון, אמרת נכון שזה קשה, אבל אני מבקש בקשות מיוחדות. זה אופקים, זה נתיבות, לשחרר מעבר לסטנדרט, זה עשה את זה יפה מאוד, ובאמת, יוצאים כל הזמן, יוצאים אוטובוסים, זה דוגמה. איזה למשחקים, פילנתרופיה, אנשים שתרמו, ובאמת תרמו משחקים.
תורמים, זהו, תורמים גם לקהילה החרדית, כי אנחנו רואים הרבה מיזמי התרמות ודברים כאלה שקשור לחיילים, וקשור לאלה שנמצאים בבתי מלון והם נמצאים רחוקים, גם לאלה שנשארו בבית, אנשים עוזרים מרחוק?
אני אגיד לך שתי דברים. דבר ראשון, העירייה היא נכנסה מאוד חזק בעניין הזה, הם שלחו המון משפחות שהם קשורים לנרצחים, או שהם בשכנות לנרצחים, או שחד הוריו, ושלחו אותה לבתי מלון, בהיקפים גדולים מאוד. הדבר השני, פילנתרופיה. אנשים באמת, אני אתן לך דוגמה למשל, את גלי צנט בנתניה, שעשרות משפחות הלכו לשם ללא תשלום, גם אם נגדל לכם לתרופו שאנשים יבינו שצריכים לשחרר אותם ב4-5 ימים, וזה עשה את שלא באמת.
הפעילות הזו שאתה מציין היא מחממת את הלב, באמת. אבל אני רוצה לשאול אותך את השאלה שלי, שאני באמת מתעניין בגלל שהציבור בעצם רוצה לדעת. תגיד, המשפחות כולן חזרו לאופקים? כולם גרים שם עכשיו? מתגוררות שם? כולם חזרו מאיפה שהם היו?
התשובה היא שעד לפני כמה ימים לא היה לימודים, לא בגנים ולא בבתי ספר. במילה, זה לא היה סיבה שאנשים יבואו. עכשיו, ביום רביעי, פתחנו את הבתי ספר, היום אנחנו פותחים את התיכונים. ברגע שמערכת החינוך מתפקדת רגיל, אז אפילו אלה שלא נמצאים מרגישים שמחסירים ומפסידים, וזה יוצר אווירה חיובית למקום. מה גם שעצם הדבר, כשיש תחבורה מסודרת ויש לימודים בגנים ובתי ספר, זה יוצר רוגע.
ומחזיר תושבים מרחוק. אתה כבר מזהה את החזרה?
בטח שלי מזה. אני לא אגיד לך שכולם חזרו, אבל החלק העיקרי חזרו, ואני אומר לך, תוך כמה ימים הם חזרו, הם יחזרו. בגלל שילדים לומדים בחיידה, בבית ספר, בגן, במערכת, אנשים רוצים להיות חלק מהעניין.
לחזור לסביבה שלהם הטבעית, גם ללימודים, להכל, 5 שבועות בחוץ, זה לא דבר, בכלל לא דבר טוב לאף אחד מהילדים האלה.
תראה, אנחנו צריכים הרבה לקחת אנשים מקצוע, פסיכולוגים, באמת כדי ליצור הרצאות, מלווים, ליצור אווירות חיוביות. עשיתי שבוע שבר, הבאתי מישהו שנתן הרצאה מאוד יפה, הרפיה, לא מצווה של אחת, הפוך, לתת נתונים, שהנתונים האלה יביאו את האנשים לבד להשתחרר מהטראומה. כן. זה דבר לא קל.
תגיד, ואתם מקבלים גיבוי ממשרדי הממשלה? כי אנחנו בעיקר שומעים על יישובי העוטף. פחות על נתיבות ואופקים. מה קורה עם הגיבוי הממשלתי?
אני רוצה להגיד לך שאופקים, נתיבות ומרחבים התקדמו עכשיו בשלבים, באמת בוועדת הכספים של הרב גפני, ישבו להם שהם חלק מעוטף עזה. זה ייתן להם הרבה תקציבים ממשלתיים, שזה יעזור להם הרבה להתקדם בדברים, בכל מיני דברים.
צריך להזכיר גם, עכשיו מסיים, צריך להזכיר גם את הרשות החרדית של הרב אורי מקלב, שגם כן עושה המון פעילויות לתושבים החרדים גם באזור שלכם. צריך לומר להם, על כך יישר כוח. אז גם ראש עיריית אופקים, כן, משפט אחרון.
אני אומר לך שהרב מקלב מנסה מאוד, ואני מקווה שהוא יצליח יחד עם שאר החברים בקואליציה.
בהחלט. הרב אברהם דייט, סגן ראש עיריית אופקים, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות.
שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות.
אמן ואמן. תודה רבה. טוב.
תודה בצלאל, שבוע טוב ויום טוב.
שבוע טוב, בשורות טובות, תודה למאזינים שלנו ולצוות שלנו, מוטי סגל. קובי סגל, מוטי קופפר, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר, בהשראה יומית, גם בווידאו, באתר כל חי, שיהיו בשורות טובות, להתראות מחר.